טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התשובה, פרק י' פסקה ט'. הנושא שלנו, של הפרק, זה הכרחיות התשובה והתורה זו לזו בכללותן ובמעלותיהן העליונות. אז נדבר על מעלותיהן העליונות היום. אי אפשר, בסדר? מצאתם את זה אצלכם בעמוד עין ג'. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון, כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה. אני אקרא קצת ואסביר. וכיוון שהאדם מסתכל במאור העליון מתגלה מיד, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה, ותביעה נוראה תוקפתו. שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי, ושחייו יהיו מושרשים בהם כולם בכל מהלכיהם, ומיד הוא מסתכל במעשו ובמידותיו ורואה את פגמיהם. אז רגע, אני אעצור פה, בסדר? אומר הרב שאי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר. אז הנושא שלנו זה תורת הנסתר. ולהציץ באור העליון, אי אפשר בכלל להיכנס לשם, ללמוד את הלימודים האלה, כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה, צריך תשובה גדולה לפני הכניסה לעולם הרזי, לעולם הפנימי. ולמה? אז הוא מסביר שכיוון שאדם מסתכל במאור העליון, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה, ותביעה נוראה תוקפתו. כלומר, האדם הוא מתעלה להתעסק בעולם מאוד אידיאלי, מאוד אצילי, מאוד פנימי. והשייכות אל הלימוד הזה, הוא דורש שייכות נפשית אל העולם הזה. זה לא לימוד במובן של שכלי רגיל, כן, שלומדים, אני יודע מה, כל מקצוע אחר. אפילו בתוך התורה, אדם יכול ללמוד גמרא, הוא לא חייב לעשות תשובה גמורה לפני שהוא לומד גמרא. זה שכל רציונלי, הגיוני. כמובן שזה יעזור לו להבין יותר, לסלק ממנו הרבה קושיות, כמו שראינו בשיעורים קודמים, שהקושייה היא באה בגלל העבירה, או בגלל הקליפה שנוצרת מכוח וכולי. הקושייה משם באה, ככה ראינו מהחסד אברהם בשיעור קודם. אבל מכל מקום, עולם הנסתר זה משהו אחר לגמרי. בשביל להתעלות לעולם כזה עליון, צריך להיות במדרגת נפש עליונה. צריך שייכות פנימית אל העולם הזה. אדם, הוא מתעסק בדברים מאוד דורשניים, באיזה מין שאיפת צדק מוחלטת, באיזה כלליות אדירה וקדושה אדירה. אם הוא בעצמו לא דורש מעצמו להיות איש צדק, איש אמת, אדם כללי, אדם קדוש, הוא צריך לדרוש את זה מעצמו. אחרת, אין לו שייכות אל העולם הזה, אין לו שייכות אל הלימוד הזה. הוא יכול להסתכל על מה שכתוב שם, אבל זה לגמרי לא שייך אליו. הוא מבין את זה בצורה מאוד מקובצת, מאוד מצומקת, מאוד מרוחקת. וההפך הוא הנכון. אנחנו נראה את זה בהמשך הפסקה. ככל שהאדם הוא בעצמו כן שייך אל העולם הזה, העולם הזה מראה את עצמו מלפניו. אנחנו תכף נראה את זה, בסדר? אז זה ככה. אז כיוון שהאדם מסתכל במאור העליון, זה לא בעניין של שעשוע אינטלקטואלי. מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה, ותביעה נוראה תוקפתו. שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי, ושחייו יהיו מושרשים בהם כולם בכל מהלכיהם. שתהיה התאמה, שתהיה השוויה צורה. ומיד הוא מסתכל במעשיו ובמידותיו ורואה את פגמיהם. יש פה פתאום, בגלל שהוא נחשף לאור גדול, אז האור הזה הוא מאיר את הפגמים שיש בו. גם אם מדובר על אדם שהוא סך הכל עובד השם וכו', אבל העולם הזה, בכיוון שהוא כל כך מוחלט וכל כך דורשני, אז כשאתה באור יותר גדול או מסתכל יותר מקרוב, אתה רואה יותר בצורה מפורטת מה צריך לעשות, מה צריך לתקן. יש בספר מלכים סיפור כזה ש האישה, יש אישה אחת מצרפת, ככה כתוב שם, צרפת הכוונה זה עיר בצפון הארץ, זה לא פרנס, כן? והיא באה לאלישע הנביא ואומרת, מה באת לגור פה? עד עכשיו, אני אומר את זה במילים שלי, עד עכשיו היא הרגישה שהיא איזה צדקת, ופתאום בגלל שהענק רוח הזה, אלישע הנביא, הוא פתאום גר שם, זה מקטרג עליה. היא פתאום רואה שבעצם היא לא. היא לא כמו שהיא חשבה, אתם מבינים? לפעמים נוכחות של איזה צדיק מאוד גדול, היא גורמת לאדם להרגיש קטן. מכירים את התחושה הזאת? מה? לפעמים נוכחות של מישהו היא מקטרגת על, למרות שהאדם הזה הוא צדיק והוא בעצמו תלמיד חכם וכולי, אבל בגלל שהוא פתאום נפגש עם אדם כל כך ניסה מעם, כל כך אידיאליסט, כל כך כללי, אז הוא מרגיש קטן, ומי אני בכלל, ואיך אני מוותר לעצמי, והוא, מה הוא דורש מעצמו, ומה הוא עוסק, ואיזה אדם כללי הוא, ואיזה אידיאליסט הוא, ופתאום יש לו איזה מין התבוננות מחודשת על עצמו. אז אני אומר את זה שנייה, אני אומר את זה בדמיון למפגש עם עולם פנימי. כשאתה נפגש עם אדם מאוד פנימי, מאוד אידיאליסט, אז זה כמו התחושה של האישה מצרפת. עד עכשיו הרגשתי רבה, פתאום אני מרגיש שזה תלמיד קטן. ברור הנקודה הזאת? היא הייתה, היא הרגישה צדיקה, פתאום היא מרגישה שהוא בא להראות את קלונה, הצדקות של אלישע הנביא. אז אותו דבר זה תורת הסוד. צריך שייכות מאוד מאוד גדולה, ונקיות מאוד מאוד גדולה, וטהרה ופרישות וחסידות מאוד גדולה, וכל מיני הנהגות של חסידות וחומרות וכו'. חסידות, הרמח"ל מסביר שהאדם הוא נעשה אדם כללי. הוא מצר על חורבן ירושלים, הוא מרגיש את הדופק של האומה, הוא לא מרוכז בעבודת השם הפרטית שלו, אלא הוא אדם כללי, וגם הוא נדבו ליבו לעשות דברים שהוא לא מחויב בהם, אלא מכוח אהבת כלל ישראל ואהבת השם. זה חסידות. במסילת ישרים עד פרק י' א', האדם הוא, הספר הזה מגדל אותו להיות צדיק. מפרישות ואילך זה להיות חסיד. אחרי זה זה קדוש, זה עוד מדרגה. אבל החסידות זה המדרגה של אדם שהוא עובד מאהבה, והוא מחמיר על עצמו, והוא משתדל גם דברים שלא כתובים בשולחן ערוך. הרי להוסיף טוב אפשר עד אינסוף, נכון? אפשר להשפיע טוב מה שכתוב, אפשר לא להזיק מה שכתוב, אפשר להשפיע טוב גם יותר ממה שכתוב, נכון? ולהשפיע טוב לא לאדם אחד, אלא להרבה אנשים, או להרבה דורות. אדם יכול לדרוש מעצמו הרבה בקטע של השפעה והקרנה וכו'. רצית לשאול משהו? תזכיר לנו את השם. דוד. דוד, כן.
אמר לי חבל לפני כן שבתחילת הפסקה שאדם הוא בעצם מקטרג על תשובה
גמורה. לא. כן, הוא אומר שאי אפשר בלי.
אני
אגיד לך, אתה צודק. לא, הוא אומר, הוא לא חזר בתשובה גמורה, הוא אומר הפוך. הוא אומר, זה הכלל של כל הפסקה. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר, לתורת הסוד, כי מידי הקדמה של תשובה גמורה, ועכשיו הוא מסביר. מה זה תשובה גמורה? למה? כיוון שאדם הוא פתאום מסתכל במאור העליון, באידיאלים מאוד פנימיים וכלליים, אז הוא צריך להיות שייך לשם. זה עצמו גורם לו, אנחנו נראה תכף בהמשך הפסקה, או אפילו במשפט שלנו, הוא נפגש עם דברים מאוד אציליים, מאוד זקים, מאוד מהירים. וזה גורם לו, במקום שהוא עדיין לא נקי, לשוב ולתקן, לשנות. זה דורש ממנו. אתם מבינים? יש צד כזה של תשובה, התשובה הזאת היא באה מהרצון להידבק בהשם, מהרצון להשיג השגות רוחניות יותר גבוהות. זה תשובה מהאהבה, אבל מתוך שייכות, מתוך השתוקקות פנימית, לדבקות בהשם. אז זה דורש ממנו לתקן, דווקא מצד הרצון שלו לעסוק בחלק היותר פנימי של התורה, אז הוא צריך להחמיר בכל הדברים שעד עכשיו הוא דש בעקביו. הארי ז"ל בהקדמה לעץ חיים הוא נותן איזה מין רשימה כזאת מאוד דורשנית. הוא אומר בעצם, אם אתה לא עומד בתנאים האלה, אז תניח את הלימוד הזה. תעסק בדברים אחרים, אל תיכנס לזה. זה כנראה לא שייך אליך. בסדר? זו רשימה מאוד דורשנית, מה שהוא אומר שם. אבל יש אנשים שחיים ככה. ויש אנשים ששייכים אל הלימוד הזה. וכולי. בסדר? מה זה תשובה גמורה? בוא אני אסביר פה מה זה תשובה גמורה. הרי אנחנו תמיד אומרים שתשובה זה תהליך אינסופי, נכון? התשובה, האדם הוא כל הזמן שב בתשובה. גם צדיק גמור הוא צריך להיות בעל תשובה, נכון? תשובה זה, הוא מוסיף בעצמו שלמות אלוהית. עד אינסוף, נכון? כל הזמן מתקדש, מתעלה, מתפתח, משתכלל. אז אין כזה דבר תשובה גמורה. זה לא שהגעת ליעד, כמו בווייז, נכון? הגעת ליעד. אין הגעת ליעד ברוחניות. אין כזה דבר. זה עד אינסוף. בסדר? גם נהיית נביא, אז בסדר. אז יש גם בתוך הנבואה מדרגות. ברור? עדיין לא משה רבנו. אתה כבר משה רבנו, בסדר, גם בזה יש. אז מה הכוונה פה תשובה גמורה? הכוונה שפחות במה שהוא יודע שהוא צריך לתקן, שיתקן. מה שהוא מודע אליו וקשה לו יותר. יש אנשים שמבטרים לעצמם בכל מיני תחומים. אז תשובה גמורה זה שלא יהיה לו איזשהו שום תחום שהוא ירגיש בו שהוא לא עשה את העבודה. שיקח את העסק הזה של התשובה כמקצוען. תהיה מקצוען. תהיה רציני. הרוחניות זה מקצוע. בסדר? זה לא אנשים לומדים להיות מהנדס בטכניון. זה לא רציני. זה מבחנים. זה רוחניות זה כזה... אני חובבן, אני מחבב, זה צריך להיות בזה הרבה יותר רציני. אתה רוצה להתקבל לעבודה טובה, נכון? אז אתה רוצה ציונים גבוהים, נכון? אז פה זה קצת יותר משמעותי, העבודה שלך, עבודת השם שלך מהמפעל שיקבל אותך. ברור הנקודה הזאת? בסדר? זה הכוונה תשובה גמורה, שתהיה רציני, תהיה... יש תחומים, לפעמים אתה אומר, בסדר, טוב, אז אני לא כמו כל המחמירים האלה, בסדר, נותן לעצמו כל מיני טיעונים כאלה של היצר וזה, למה לא? לא, הם לא מחמירים, הם בסדר, הם פשוט עושים מה שצריך. יש גם בזה מדרגות, שבאמת הם מחמירים כאלה, נכון? אבל בסדר, תשובה גמורה, לפחות שהוא ידע שבכל התחומים, יש איזו מידה שהוא יודע שהוא צריך לתקן, ייכנס בה בכל הכוח. ייכנס, ילמד עליה, יתפלל עליה, יתייעץ עליה. לא יזניח את התחום הזה. כמו שיש מקצוע בטכניון שהוא יודע שיותר קשה לו, אז הוא משתדל יותר. אז פה תשתדל עוד יותר. כן. כן. לא הבנתי את השאלה.
למה זה בעייתי?
אבל אתה צריך איזשהו רף מינימלי. ש... שאדם הוא ייכנס לזוהר העליון, שהוא בעצמו שייך לזוהר העליון. ולא... לפני שהוא אומר, טוב, בתחום הזה, פחות. הוא נכנס עם כתמים שחורים, זה מקטרג עליו. הרבי חיים ויטל אומר, באים יסורים ואוכרים אותו, מקמתים אותו, יש לו ביטויים כאלה קשים. הוא אומר, תבוא, לא למהר, אלא השייכות באמת לעולם הזה היא מתוך מדרגה. בדור שלנו רוצים הכל מהר, אבל העולם הזה הוא דורשני, בסדר? בסדר. זה חשוב שיש דברים אמיתיים כאלה שצריך בשבילהם לעבוד, נכון? זה דבר אמיתי ותהליך ארוך ועמוק שצריך בשבילו לעבוד, ובסדר. זה לא דבר שישר פה לדלג מדרגות, כי זה פשוט לא הולך. אדם צריך להיות אידיאליסט. אז... אז אני חוזר רק על המשפט הזה ונמשיך. כיוון שאדם מסתכל במאור העליון, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט, זה מאוד דורשני, והיופי של הקדושה העליונה, ותביעה נוראה תוקפתו. אמרתי, זה דומה לזה שפוגש איזה צדיק מאוד 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 גדול, ותביעה נוראה תוקפתו. אז ככה זה גם העולם הזה, הפנימי. שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי, שחייו יהיו מושרשים בהם כולם, בכל מהלכיהם. לא, יש פעמים שכן, יש ימים שלא, יש מידות שכן, יש הלכות שלא. לא, חייו יהיו, זה משהו יחסית טוטלי כזה. לפחות עד היכן שיד האדם מגעת, הבחירה החופשית שלו. זה ברור שהאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה ברור שאין אדם בלי חיסרון או אדם שאין לו לאן להתקדם. זה פשוט, זה הנחה מובנית פה בפסקה, בכל התורה. אבל לפחות עד מה שהוא יכול, שיהיו חייו מושרשים בהם כולם, בכל מהלכיהם, בזוהר והיופי של הקדושה. ומיד הוא מסתכל במעשה ובמידותיו ורואה את פגמיהם. ואז, החרטה מתחזקת בקרבו והוא שב מאהבה גמורה. כלומר, העיסוק בעולם הפנימי, זה גם סוג של מביא את האדם לתשובה. אדם חוזר בתשובה, מתחיל לשמור שבת, מניח ציצית, אוכל כשר, בסדר, זה מדרגה. אחרי שהוא כבר בא, מכון מאיר, בסדר, עוד התחזק, בסדר, עוד מדרגה, מצוין. עכשיו הוא רוצה להיכנס לתורת הסוד, תורה פנימית, כמובן זה בשלב הראוי, זה לוקח כמה שנים טובות. אבל אז יש לו עוד fine tuning, נכון? קוראים לזה כיוון הדין. אז בתשובה, כל מיני דברים שמצוות שאדם דש בעקביו, או מידות שעד הסוף הוא קצת ויתר לעצמו, או... כן. פה? למה? כן, בסדר, אחד המדרגות, נכון. ואז החרטה מתחזקת בקרבו והוא שב מתשובה מאהבה. מה זה מאהבה? סליחה, הוא שב מאהבה גמורה. מה זה מאהבה? ההפך מיראה, כן? הוא שב מתוך הזדהות. יש לו רצון פנימי והשתוקקות עצומה לתקן, להיות נאמן לעצמיותו האלוהית, לדקדק בכל ההלכות, באותיות הקטנות שם של המשנה ברורה, ובהדרכות של המידות. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אבל מתוך הזדהות, מתוך רצון פנימי והשתוקקות, ומתוך רצון להיות אדם כללי יותר. ועל פי עוצם הסכמתו, עכשיו תראו, זה משפט, אם היה לכם תוש זוהר והספר שלכם, אז זה המשפט שאני צריך לסמן אותו פה. ועל פי עוצם הסכמתו, ללכת בדרך הטוב, שהוא מתאים לאור השכל הזך, המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה, שהאיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. אז עוד פעם, על פי עוצם, אני אקרא רק את תחילת המשפט והסוף שלו, על פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. עד כמה אתה מקבל על עצמך, עד כמה אתה, הנפש היא מסכימה, כן? היא רוצה, היא בוחרת בזה, ללכת בדרך הטוב, שהוא מתאים לאור השכל הזך. השכל זה לא מובן של, מובן של אוצר הרוחניות. השכל אצל הראשונים, גם אצל המהר"ל, גם אצל הרב קוק, זה מובן של הרוחניות, בסדר? שהוא מתאים לאור הרוחניות הזך, אפשר לומר את זה ככה. המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה, ולא על ידי, טוב, זה דבר פשוט, כן? ללכת בדרך הטוב, לא על ידי הערה של איזו הדרכה אחרת, אלא שהוא מתאים לאור השכל הזך, לרוחניות, המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה, שהאיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, ולא על כל מיני תורות מהמזרח, וכל מיני הדרכות של... כל הזמן יש שיטות חדשות. התורה, בסדר? זה הדרך, זה הנתיב, עד למדרגת הנבואה. רוח הקודש, התורה. האיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. מה זאת אומרת להיות נשרש? נכון, אתם שומעים את הביטוי הזה, לפעמים אומרים, הוא שורש נשמתו מעולם האצילות, נכון? אתם שומעים את הביטוי הזה? שורש נשמתו, הגרא יש לו בפירוש שלו לספרא דצניעותא, אם אני זוכר, נכון? הוא מדבר על ההבדלים בין מדרגות הנביאים, אז הוא אומר, הנביא הזה הוא ינק מ... לא משנה, לא אכניס אתכם לכל מיני שמות בתורת הסוד, אבל... הוא ממש מציין כל נביא מאיזה מדרגה הוא ינק, משה רבנו מאין הוא ינק. זה נקרא שהאדם נשרש באיזושהי קומה בעולם העליון. כלומר, השורש יניקה שלו זה משם. עכשיו, שורש היניקה הוא משתנה, הגובה שלו משתנה. על פי מה? על פי מה שהאדם, על פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב. בסדר? שאדם שהוא מסכים ללכת בדרך הטוב ברמה הפרטית. משתדל ברמה הפרטית. שאדם שהוא עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב ברמה הכלל ישראלית. בסדר? הוא הטוב שהוא חושף דרך אישיותו, דרך הנהגתו, דרך חייו. הוא טוב הרבה יותר רחב. וכולי. וכן על זה הדרך. ההסכמה ללכת בדרך הטוב, כלומר, עד כמה כוחות אתה מוציא מעצמך, על פי זה ייפתח העולם העליון. ההערה הפנימית, השייכות אל תורת הסוד, ו... זהו. ולא שום סתירה פנימית, הולכים עם רעיונותיו ומאירים, והמחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה, עסוקה ברזי עולם, מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם, כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת, ולפי עוצם גבורתה וחופשתה הרוחנית האמיתית. עוד פעם, ובלא שום סתירה פנימית, הולכים עם רעיונותיו ומאירים. מה הכוונה? בגלל שיש לו שייכות, יש לו הסכמה ללכת בדרך הטוב, בצדק, באמת, בגבורה, בחסד, להתעלות, להיות שייך לעולם ערכי, אידיאליסטי, ללכת עם האידיאלים האלוהים, להניג את עצמו ככה. אז יוצא שהרעיונות שלו הם מסתדרים ומאירים. אתם יודעים שהרב כותב באורות הקודש, שבעניינים של התנוצצות רוח הקודש, הוא אומר שהאמת היא מתגלה אל האדם פתאום. הרב אבינר, שמעתי אותו כמה פעמים, הוא אמר שתורת הסוד היא בעצם נועדה, הספרים שנכתבו לסדר קצת את ה, מבחינה מושגית את ה, את ה, את הרעיונות לאלה ששייכים אל הקומה הזאת. כלומר, הקומה הזאת היא כבר מתגלה אליהם, ועכשיו יש להם כלים כדי שיוכלו לדבר קצת אחד עם השני. תהיה להם איזה שפה משותפת. הרעיונות האלה הם יהיו מסודרים וכולי, אבל תראו מה הרב אומר פה. הרעיונות שלו מן השמיים, כן, הם הולכים ומהירים, והמחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה עסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם. כלומר, הקדוש ברוך הוא פתאום הרב כותב שם באורות הקודש, מה שאמרתי לכם, האמת היא מתגלה פתאום, אומר, ופתאום סדרים שלמים של עולמות פנימיים מתגלים אל האדם בבת אחת. מבינים? זה לא, זה שונה מדברים אחרים. האדם מצד השייכות שלו, של הצדקות והערכיות, אמרתי, האידיאליסטיות, הכלליות, הקדושה, הרעיונות האלה נוחתים עליו. והספרים עוזרים לו קצת לסדר אותה, לשתף קצת רעיונות בין החכמים ששייכים אל המדרגה הזאת. ברור הנקודה הזאת? אדם שהוא לא שייך לזה ולומד את הספרים האלה, הוא לא יבין כלום, זה כאילו מסתכל על הריזל במשקפת. כאילו, וואי וואי, תראה, כתוב פה איזה שם שאני לא מבין. אז זה לא שייך אליו, ומישהו כן שייך, אז הכל מהיר. כן. לא, לפי עוצם הסכמתו, הוא נשרש במקום רוחני. לפי עוצם הסכמתו, הוא נשרש במקום רוחני. והמקום הרוחני הזה, נגיד שהוא מקום גבוה, הוא מאיר ועליון, אז הרעיונות, אז יש לו עכשיו שייכות אל העולם העליון. הרעיונות האלה באים ומראים את עצמם מלפניו, מאירים לו. אתה מבין? אז המחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה עסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם. הוא מבין את הדברים, כשהוא קורא משהו הוא מבין את המשמעות שלו, את העומק שלו, הכוונה של הכותב וכו', המושגים בנפח הרוחני שלהם ולא בצורה כזאת מקובצת וכו'. מה שהוא, שהרב כותב ש... שהוא לפי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, זה בכל המובנים, כן? במובן של מוסר, במובן של קדושה, של כלליות, של חומרות, של הנהגות חסידות, של כל מה שהוא יכול להיות מסכים ללכת בדרך הטוב, לפי זה הוא נשרש בעולם יותר ויותר פנימי, עד כמה שהעסק הזה הוא רחב. המחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה עסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם, כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת, הוא הכין לעצמו כלים. אז עכשיו האור נוחת עליו. אבל לפני זה שלא היה לו כלים, גם אם פוגש עם האור, האור הזה יתפזר לכל הכיוונים. יכול לעשות לו שבירת הכלים. ולפי עוצם גבורתה וחופשתה הרוחנית האמיתית, עוד פעם, כפי מעלת נשו והכנתה הקודמת, ולפי עוצם גבורתה וחופשתה הרוחנית האמיתית. אני חושב שזה נפשו, זה נפשו, כן. לפי עוצם גבורתה של הנפש, עד כמה שהוא מסכים ללכת בדרך הטוב, צריך שזה גבורה. אדם צריך ללכת בדרך הטוב, אז זה דורש ממנו. בסדר? הרב כותב באיזה מקום, באורות התורה, שתורת הסוד, לא רבים עוסקים בה, כי היא דורשת שהאדם יקבל עצמו כל מיני מדרגות גבוהות, כן? כמו שהוא כותב פה. ואנשים הם מתעצלים, אז הם לא שייכים לזה, אז הם לא עוסקים בזה. אתם מבינים? אדם צריך להיות גיבור וחרוץ בעבודת השם וזריז, והוא שייך אל הדברים האלה ולעסוק במה ששייך אליו. לפי מדרגתו, וכולי. בסדר? עד כאן ברור? העסק ברור? הכל ברור? כן.
מה בעצם בן אדם פשוט?
כן.
שמי יודע אם אי פעם הוא יגיע לעולם הסוד?
כן.
מה יכול לקחת?
אני אגיד לך, קודם כל...
בעצם האידיאל שאוקיי, יש כן. עולם נפלא כזה, מה זה אומר?
אני חושב שפסקה כזאת, לא חייבים אותה לקחת, לא יכולים לקחת אותה דווקא במובן של לשבת עכשיו בישיבת המקובלים ולעסוק בעץ חיים. זה לא דווקא, אלא שהוא אומר, אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר, להציץ באור העליון, וגם בכל מיני רזולוציות, יש בכל מיני רבדים. אדם מבין שיש איזו תנועה רוחנית, יש איזה מימד רוחני שהוא לא יכול להיפתח אליו בלי הכנה, בלי תשובה. וככל שהתשובה שלו תהיה יותר עמוקה וגמורה וגדולה, אז ייפתח אליו מימד רוחני שהיה חסום. בסדר? והמימד הזה הוא גם כן, הוא חיצוני למימד עוד יותר פנימי שהוא יכול להיפתח אליו, וכל זה כמובן תלוי בהסכמה שלו, כמה הוא אז זה מכניס את האדם לתנועה רוחנית מאוד גדולה. הרצון לדעת, להשיג, להיות מחובר אל השם, להבין את הסדרים הפנימיים של המציאות, הסדרים האלוהיים, זה דבר שבעצמו דוחף את האדם. זה עונג הכי עליון של הנשמה להיפגש עם הסדרים האלה, האלוהים, עם העולם הרוחני, עם הטיול הזה בפרדס. הרמח"ל כותב שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. יש אנשים שהעונג שלהם זה לאכול איזה סטייק במסעדה, אני יודע מה, כל מיני הנאות חומריות, אבל זה לא, הם לא חושפים את הצלם אלוהים שבהם. הנשמה היא משתוקקת אל הדברים האלה. העונג שלה, איך דוד המלך אומר, נפשי גרסה לתאווה. זה התאווה שלו. הנפש שלו גורסת, עוסקת בתורה, נכון? ויש לו, כן, אחת שאלתי מאת השם, אותה בקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה שבתי בבית השם? זה העולם הזה, הרוחני, הפנימי. זה מה שהוא מבקש. הרי לא יבקש, יהיה לו כיסא, כאילו, בבית השם, זה לא משהו וכן, נכון? הוא יישב שם, לא יצטרך לקום. אני לא רוצה לקום, רק יביאו לי הכל. זה לא משהו וכן, נכון? מאוד שמלכי בית דוד מותר להם לשבת בעזרה, אבל זה לא הפשט של הפרק הזה בכלל, זה גם לא הדרש, זה לא כלום. שבתי בבית השם זה להיות שייך לעולם הרוחני הזה, העליון. בסדר? הנשמה זה הדבר שהכי משתוקקת אליו. זה העונג הכי עליון. בסדר? זה, אתה שואל מה האדם. זה, כל אחד יכול לקחת מהפסקה הזאת. היא מושכת את האדם לתנועה רוחנית גדולה. בסדר? כן. כן. גם אני אומר, תראו, אמרתי לו, אתה שם, דמיין, שיבת המקובלים, לומדת חיים. גם לעסוק בתורת הרב קוק זה כניסה לעולם רזי ופנימי. אנחנו רואים בעינינו שהרבה אנשים לא מבינים את הרב קוק. לא מבינים, נכון? אני צודק? הוא קשה להם, ועמוק להם, ורזי להם. אז כנראה שזה דורש ממך להיות אולי יותר, לא ממך, כן? מהאדם, יותר אידיאליסט, יותר כללי, יותר מדקדק בכל דבר. זה לא רק עניין קוגניטיבי, שכלי, רציונלי, שחלטני, ברור? זה עניין גם ששייכות אל התורה הזאת. זה תורה שהיא גדולה. והשייכות אליה זה דורש נפש גדולה. בסדר? אוקיי. תורת הרב קוק, אני מדגיש את זה הרבה פעמים. לא להתבלבל. זה תורת הסוד. תורת הרב קוק זה תורת הסוד מתורגמת לשפה הראויה להתקבל. מה שהוא עשה, הוא תרגם לנו את האריזל ואת ספר הזוהר למילים שאנחנו יכולים להיפגש איתם. לא להתבלבל. זה תורה מאוד גבוהה ומאוד עמוקה. ומאוד פנימית. ואתה רואה את הידי חכמים גדולים, גדולים שעוסקים בה, כל החיים, ומוצאים משם עוד אוצרות, עוד אוצרות, עוד אוצרות. הוא היה שליח אלוהי, גדול מאוד הרב קוק, לתרגם רזי תורה, ומה שהוא תרגם לא עשה אף אדם מיום שנברא העולם. תרגם כל כך הרבה רזי תורה, בכל כך הרבה פסקאות שאנחנו מסוגלים להבין אותם, מסוגלים להתמודד איתם. זה אומנם דורש קצת מאמץ, ולהתרגל לשפה שלו, ולחיות באיזה מין רובד חיים רוחני, אבל זה אפשרי, בסדר? אבל גם זה דורש. אז הפסקה שלנו לצורך העניין היא גם לגבי תורת הרב קוק. בסדר? ברור הנקודה? בסדר? יפה. אוקיי, עכשיו יש לנו פסקה קצרה, מאוד מאוד עמוקה. לכאורה אתה יכול לשאול מה היא מחדשת לעומת כל הפסקאות שראינו עד עכשיו, אבל אנחנו תכף נראה שיש בה חידוש מארץ החידושים, בסדר? כשהולכים בדרך העיון, הטהור באלוהיות, מרגיש האדם עצמו שיש לו מסך המבדיל בינו ובין ההשגות הבהירות. דומה לפסקה הקודמת. אדם עוסק בעיון התור באלוהיות, עוד פעם, שוב, תורת הסוד. תורה פנימית. עוסקת בשמות השם, דרכי השם, ספירות, פרצופים וכדומה. אז אדם, הוא מנסה לעיין והוא מרגיש אני לא מבין, יש פה מסך ברזל, יש פה, לא מבין. לא, אני קורא את השורה הזאת, והאותיות קופצות לי מול העיניים. לא מבין מה המשמעות הפנימית של הדברים, נכון? מכירים את התחושה הזאת? מה? אוקיי, אז זה, כשהולכים בדרך העיון הטהור באלוהיות, זה תמיד קורה. זאת אומרת, יש שלב שבן אדם אומר, אני לא... יש אנשים שמתייאשים, הולכים אחורה, אומרים, לא נוגע בזה, זה לא נועד בשבילי, שלום ישראל. בגלל המסך המבדיל בינו ובין ההשגות הבהירות. עכשיו, מה השורש הזה? אומר הרב, הנשמה בעצמה מכרת שהמסך הזה הוא המעשים והמידות שאינם טובים, ומיד מתעוררת בקרב הלב התשוקה לתשובה שלמה, למעולה שבתשובות. דומה לפסקה הקודמת, נכון? ולפעמים רבות לא תצא לפועל כראוי עד שתהיה סמוכה להתפילה הרעננה, ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך על הנשמה. אני רוצה שנדייק פה, מה, בכל זאת יש פה חידוש מאוד גדול. לא חזרו על הדברים פעמיים סתם. אז קודם כל, מה שלא נאמר, אומר הרב קוק, הנשמה בעצמה היא מכרת שהמסך הזה, שיוצר את חוסר ההבנה, זה המעשים והמידות שאינם טובים. כלומר, אדם בעומק... עומק אישיותו הרוחנית, הוא יודע שהסיבה שהוא לא מבין זה לא בגלל שהדברים האלה ריקים מתוכן. יש אנשים שאומרים, לא, זה לא... כתוב, כי לא דבר ריקו מכם. ואם ריקו, מכם. זה בגללכם. בגללכם זה נראה לכם ריק. הדברים האלה זה שורש של הכל. אם אתה מבין שמקצועות אחרים של התורה הם מלאים בחוכמה ואוצרות פנימיים, אז זה הכי, הכי, הכי גדוש, הכי פנימי. אלא מה, כמו שאתה מתעסק בחקר המוח, אז שונה מאיברים אחרים, שם הכל מאוד תמציתי, מאוד צפוף, מאוד רזי, מאוד פנימי, נכון? כל דבר קטן שם, אז אותו דבר העולם הזה. אבל הנשמה היא מרגישה שהמסך, שהוא בעצם חוסר ההבנה, של ההשגות הבהירות, זה המעשים והמידות שאינם טובים, ואז מה? הוא מיד מתעוררת בקרב הלב, תשוקה לתשובה שלמה. אדם אומר, טוב, אז אני אחזור בתשובה, אני אתעלה, אני אכין את עצמי, אני אכין כלים למעולה שבתשובות, לפעמים רבות לא תצא לפועל כראוי, עד שתהיה סמוכה לתפילה הרעננה. מה זה תפילה רעננה? תפילה רעננה על התשובה. התשובה היא דורשת תפילה. שאדם מתפלל שהשם יעזור לו, תקן את המידה הזאת, להניק את עצמו בהנהגת, לא להיכשל שוב בדבר הזה שהוא נכשל. תפילה מעומק הלב, לשפוך את הלב. וגם, סתם, תפילה גם בפני עצמה. התפילה בעצמה היא גם דורשת תשובה, שהיא תהיה רעננה, שתהיה חיה. אפשר להסביר את זה בשני אופנים. או תפילה על התשובה, תפילה רעננה על התשובה, אתה אומר, איך אני אתפלל על התשובה? מה, הרי אדם יש לו בחירה חופשית. ככה, נכון? רבי מאיר, היו לו שכנים שהיום צערים אותו. אז הוא התפלל עליהם שימותו. אז ברוריה אשתו אמרה לו, לא, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. הרי כתוב, איתם חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. איתם חטאים מן הארץ, כתוב חטאים, לא כתוב חוטאים. איתם חטאים, תתפלל שיחזרו בתשובה. ואז ממילא הוא רשעים מאוד אינם. בסדר? זה הגמרא. אם לא יהיו חטאים, לא יהיו רשעים, תתפלל שיחזרו בתשובה. התפלל עליהם הגמרא במסרת ברכות אומרת שיחזרו בתשובה וחזרו בתשובה. טוב, מה הייתה הסברה של רבי מאיר מההתחלה? למה התפלל עליהם של ימותו? אומר שם הרב קוק בעיניי רעיון מאוד עמוק. הוא אומר, הוא חשב שאי אפשר להתפלל על האדם שיחזור בתשובה. כי היסוד של בחירה חופשית הוא יסוד כל כך משמעותי בבריאה, שאי אפשר לקחת לו את הדבר הזה. אי אפשר להתפלל עליו. בסדר? אפשר להתפלל על בן אדם שיהיה בריא, אבל להתפלל עליו שיחזור בתשובה, מה, אתה לוקח לו את הבחירה החופשית? זה הייתה הסברה של רבי מאיר. ברור? ומה הייתה הסברה של ברוריה, של אשתו? היא אמרה, אתה כן יכול להתפלל. אתה לא מתפלל שהשם ייקח ממנו את הבחירה החופשית. אתה מתפלל שהשם יעזור לו להיות נאמן לעצמיותו האלוהית. נאמן לנשמתו. וזה גם האדם יכול להתפלל על עצמו. שהשם יעזור לו לחשוף את הכוחות האלוהים שבו, את הנשמה התאורה שהוא נתן לו. יעזור לו להופיע אותה. לא שיקח ממנו את הבחירה החופשית, אבל שתהיה לו סייעתא דשמיא בלחיות חיים נשמתיים, חיים רוחניים, חיים ערכיים. בסדר, ברור הנקודה הזאת? אוקיי, אני ממשיך. עכשיו, אז זה לפעמים רבות לא תצא אל הפועל קרוי, עד שתהיה סמוכה להתפילה הרננה, ואז תשימו לב, תדייקו, נדייק פה במילים, ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך על הנשמה. מה זה קשור? למה מעיין הגבורה ולא מעיין החוכמה, או מעיין הבינה, או מה זה קשור לגבורה? מה הרב רוצה פה? אז יש פה סוד מאוד גדול. למה דווקא מעיין הגבורה? הוא מדויק מאוד הרב קוק. אז הוא אומר ככה, הרעיון הוא כזה, הרי אנחנו מדברים על זה שאדם עוסק בעיון טהור באלוהיות, והוא מרגיש שיש מסך מבדיל בינו ובין ההשגות הבהירות. זה הנושא של הפסקה, נכון? למה יש מסך מבדיל? הוא רואה את האור הבהיר הזה, ולא מצליח להבין שום דבר. זה כמו להסתכל על השמש. אתה לא... זה שורף אותך. זה הכל מעורבב, הכל מעורפל, הכל... זה כמו להסתכל על אור אין סוף, אני לא יודע מה, ולא, אתה לא לוקח משם שום דבר, כי זה יותר מדי. עכשיו, בגלל שהאדם הוא בעצמו מתגבר, הוא הרי עוסק בתשובה, נכון? אמרנו שהנשמה היא מתעוררת לשוב בתשובה שלמה, היא מכרת שהמסך הזה הוא המעשים והמידות שאינם טובים, אז הוא בונה בעצמו כלים, הוא מתגבר, הוא נוהג בגבורה, ואז האור הבהיר הזה, הוא בעצמו מצטמצם למדרגה שהוא יכול לקבל. האור האינסופי הזה, זה הארון של הגבורה, כי הגבורה היא מצמצמת, נכון? חסד זה התפשטות בלי סוף. הגבורה היא מצטמצמת. לפני זה, לפני התשובה, לא היו לו כלים להשיג באמת. האור היה גדול מדי, מסנבר מדי. אז זה כמו מסך מבדיל. ועכשיו הוא בנה כלים של גבורה, לכן מעיין הגבורה, שהוא מצמצם את ההשגה למדרגה שהוא יכול לקבל, מפקה על הנשמה. הבנת את הנקודה מה אמרתי? מה? הבנתם? מה? למה זה? כתוב בספר התניה, על הפסוק, שמש הוא מגן השם אלוהים. שמש... זה דבר מסנבר, אתה לא יכול לקבל את האור. אבל אם יש לך משקפי שמש, יש לך איזה מגן, אתה יכול להסתכל אפילו על השמש, נכון? יש לך איזה משהו שמצמצם את האור, אז זה לא שורף אותך. ככה זה גם. המסך המבדיל הזה, זה בגלל שזה יותר מדי. אז אתה לא יכול לקבל את זה. אתה לא יכול לקבל את הדבר שיותר מדי. אם אני הייתי שופך על הכיתה הזאת עכשיו את כל הכינרת, היינו יכולים לקבל אותה? היינו טובים פה כולם, נכון? אבל אם... פה מי שבנה את הבניין עשה לנו איזה צינור פה עם ברז בחוץ, אנחנו באים פותחים את הברז, לוקחים כוס מים, שותים. האור זה אותו אור, אבל עכשיו הוא במדרגה שאפשר לקבל. בסדר, שמש הוא מגן, הוויה אלוהים. אתה יכול לקבל את ההוויה האלוהית דרך שם אלוהים, שזה מבטא את מידת הגבורה. זה היום גם של שכח בסוכות. השכח הוא מאפשר לנו בעצם להיפגש עם האור ברמה שזה מגן עלינו, שלא נשרף מהאור הגדול של החג. ברור הנקודה הזאת? אז הגבורה שהוא קנה בנפשו, להתגבר, לתקן את המידות ואת ההנהגות שלו, הוא בנה כלים. כלים זה תמיד, זה שייך אל המקום של הגבורה. הוא צמצם את הנפש שלו, שלא תתפשט לכל מקום. הוא מנהיג את עצמו בצורה... מצומצמת רק אל הסדרים האלוהים, אז הוא עכשיו מתחיל להבין גם את הסדרים האלוהים. האור אינסוף הזה מצטמצם אליו בהשגה בכלים, שהוא יכול להכיל אותם. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.